עברו כמה שבועות מאז שהוקלט הפרק שאתם עומדים להזין לו. אני במקום פגיע וחשוף בשיחה שלי עם ארן, ועכשיו כשהתקופה המאתגרת הזו מאחוריי, זה עוד יותר מאתגר עבורי לשחרר את הפרק הזה. אך אני מאמין גדול בלחלוק פגיעות. אם אתם מאזינים כבר תקופה, אתם בטח יודעים. ואני כן אגיד שאני בהודעה גדולה על כל האתגרים שאני נתקל בהם, ושעם כל הכאב הם גם מפתחים אותי לאין שיעור, ואני חושב שזו הדרך להתפתח בחיים, ולכן אני מקווה שהפרק הזה אולי יהווה לכם כהשראה. מעבר לזה, אני רוצה לשתף אתכם, שאני מתחיל ניוזלטר שבועי שאני מאוד מאוד מתרגש לגביו, ששלח במייל אליכם כל יום שישי. אני מאוד אוהב לחלוק תוכן, ידע, כלים ודרכים לשיפור החיים, וזה נראה לי כמו דרך נוספת ומלאה ערך לעשות זאת, שזה לא דרך הפודקאסט ולא דרך הרשתות החברתיות, למי שרוצה לעקוב והוא לא באחד מהשניים. אז פעם בשבוע אני אשלח לכם מייל, בו יהיה ספר שקראתי, מחקר שלמדתי, כלים לשיפור היומיום, עדכונים לגבי פרקים, ועוד דברים שאני עובד עליהם. אז אם בא לכם להיות חלק מהרשימה הזאת, יש לכם לינק מתחת לפרק, וזהו. כרגע להגיד, על מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק מספר 115 של תחושת בטן. שבוע טוב, אהובות ואהובים, ברוך הבא לעוד פרק של הפודקאסט. אני המנחה שלכם, מתן חכימי, מנחה מרחבים לשינוי והתפתחות ומחבר לספר חוקי בטן. בחצי עשור האחרון אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות והרגלים שלנו, לבריאות שלנו, למערכות יחסים, לחיים בכלל. השבוע אני מארח את ארן דביר. ארן מטפלת בגישה סומטית ביחידים וזוגות, מנחה ומורה בבית הספר הבינלאומי נתיב להכשרת מנחי קבוצות, יחד עם בן זוגה, שחר כספי. כרגע נגיד שמצאתם איך בפרק הזה, אנא מכם תחלקו אותו כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה שתהיה האזנה נעימה. אהלן ארן דביר.
היי, מתן חכימי.
אנחנו פה כבר, אתה הגעת לפה.
לפני שעתיים.
שעתיים וחצי? קשקשים על החיים?
קשקשים, מעמיקים, חופרים, נוברים.
ממש, העברת אותי פה כמה תהליכים משמעותיים, תודה על זה. לא זוכר מה רציתי להגיד בשביל ההתחלה, אבל... אני הרגשתי שבגלל שאני עובר תקופה קצת מורכבת, אז אולי עדיף שאת תוביל לי את הרעיון. נרגע להתמסר, זה לא מתוכנן, אבל נראה לי שזה ישרת את שנינו יותר.
אני מאמינה בעומק ליבי ברעיונות יצירתיים, שהרבה פעמים מביאים משהו חדש שלא חשבנו עליו אולי לפני. אז אני מובילה את הרעיון, וואו, התרגשות.
זה מרגע שלה?
כן, כזה דרם וולד.
זה מדהים איך זה ממש... מוריד כאילו את העומס ממני.
אז פתאום אני לוקחת את המובילות, ואז אתה יכול להיות מובל.
כן.
איך זה מרגיש בגוף?
זה מרגיש כיף ונעים, כי אני חושב שבמפגשים מסוימים, אנשים מסוימים, רעיון לא ישרת את ה... או ייתן... כן, ייתן... כן, לא ישרת את הצד השני, לא ישרת את היכולת של השיחה להוציא מהם את הדבר הכי טוב שיש בהם.
ממש. וגם השאלה הזאת ששאלתי אותך, שאומנם היא מאוד שגורה אצל פסיכותרפיסטים גופניים ואנשי ריקוד ובמה, שאלתי אותך איך זה מרגיש בגוף.
נכון.
שאלה הזויה קצת, לא?
זה... היא לא הזויה לי כי אני כבר מכיר אותה, כי אנחנו עובדים ביחד תקופה, אבל אני חושב שזו שאלה חשובה ממש.
מעולה. אז כזה אני סקרנית, כי נראה לי מקודם היית מאוד מאוד בראש.
נכון.
עכשיו פתאום אתה בגוף, מה קרה שם, איך זה תומך, מה זה עושה?
זה מדהים, אבל כשאמרת ראש, אז כן חזרתי שנייה לראש ונזכרתי בדברים שנגענו בהם, אבל אני מרגיש בגוף הרבה יותר רגוע, והגוף שלי היה מאוד מתוח כל היום, הבטן הייתה מבולגנת, והרגשתי סוג של כזה מתח וחוסר נחת, ואני מרגיש רגוע עכשיו.
אז משהו במעבר מהראש אל הגוף. אז אולי נעשה קצת את הפינג פונג הזה אפילו בתוך ההקלטה, ונזכור מה היה בראש, אבל נבקר את הגוף.
מה הכוונה? פעם.
הכוונה היא שקרה משהו היום, כבר כמה ימים, שמתבשל אצלך אי נחת, סביב רעיון. והרעיון הזה בעצם גורם גם לגוף שלך להרגיש חוסר שקט, אבל
ממש.
ברגע שאתה עובר מהראש אל הגוף, משהו השתנה. או לפחות קיבלת איזה שהם משאבים ראשוניים. אז אני מרעיינת אותך עכשיו.
יאללה, כן.
מרגש, זה קורה. ובעצם אתה היום סיפרת לי שאתה עובר איזושהי תקופה של, בוא נגיד, במרכאות נדיבות חניכה. אנשים היו אומרים את זה בשפה אחרת, slandering, אין לי מושג איך אומרים את זה בעברית, תעזור לי.
אני לא יודע מה המילה, אבל אני...
השמצה?
אני חווה איזה סוג של הכפשה, החמצה, לא החמצה, זה לא המילה, הכפשה. אני ממש מרגיש שבאים אוכלים עבר משהו כמו אלימות ברשת, אפשר לקרוא לזה. הרבה אנשים שתוקפים אותי על איזו התבטאות שלי, שהיא בעיניי סך הכל סבירה לחלוטין, מעודדת חיבור לטבע.
ואני ממש עודדתי אותך באיזשהו אופן להביא את הקונפליקט הזה, להביא את הקושי הזה לפה, לפודקאסט, כדי לדבר על מה קורה לגולדן בוי, לילד האהוב, למתן חכימי, כשפתאום מתחיל לקבל את הביקורות הכואבות האלה, שבעצם אתה מחזיק פה איזשהו ייצוג. הרבה מהאנשים שפעם היו חיים חיים יותר מוסתרים, מורים ליוגה, למשל, כן? כדוגמה, פעם היה להם חיים פרטיים בתוך איזשהו סטודיו. היום, כל אדם שרוצה בעצם להביא איזשהו שינוי, או אפילו להביא לקוחות, מטופלים, followers, צריך להיות אקטיבי ברשת, כן? ואתה מאוד אקטיבי ברשת.
כן.
פתאום מה קורה כשאני בתור הדמות הרשת שלי נהיית דמות נרדפת, כמו צייד מחשפות. אז קודם הייתי רוצה לשמוע איך זה מרגיש, ומה השינוי הזה מאהוב הקהל, לפתאום לקבל, כמה זה? 200 אלף ציוצים כאלה, פחות סימפטיים, על פוסט אחד.
הרבה חשיפה ומלא כזה הודעות והשמצות וכדומה, ובעיקר כזה הרבה טלפונים, מכל מיני תוכניות טלוויזיה וכאלה, ואני חושב שקוראים פה כמה דברים. אחד זה שאני כביכול, כאילו נהיה מודע לעובדה שיש עניין סביבי, שלא חשבתי שקיים בעולם באמת, כאילו... יודעת, התחלתי לעשות פודקאסט, רציתי לעשות, גם לא רציתי כלום, פשוט התחלתי לעשות פודקאסט כי התחלתי, ואז אני חושב שהאדוות היו חיוביות, אז זה היה מאוד נעים. ועכשיו, לא בהכרח פעם ראשונה, יצא שביקרו פודקאסטים שעשיתי, אבל פתאום כזה יש משהו נקודתי עליי, ואיזשהו לחץ כזה, לא יודע, אני לא יודע להסביר, זה כאילו לא אמיתי.
פתאום כמו לקלוט שרואים לך. כזה, כן? פתאום יכול להופיע מישהו ולקלוט עליך משהו ולהביא את הדעה האישית שלו, כזה לחדור את הבועה האישית שלך, ומעבר למי שאני מייצג, פתאום זה נהיה האדם שלי, שאני תחת מתקפה, האדם שאני מקבל ביקורת על מי שהוא,
כן.
באיזשהו עומק.
נכון.
עכשיו אמרנו שקצת נחפור בנפש, בוא נלך לשם רגע.
אוקיי.
מה קורה כשנוגעים במי שאני, מי זה המתן חכים מהאני הזה שמתערער?
זו שאלה טובה, אני חושב שזה מפגיש כזה אם בכלל בעצם מי אני, ולמה אני עושה את מה שאני עושה, והאם הקולות האלה, האם זה הגיוני שהם יערערו בכלל משהו בי? למה בכלל אני מתערר? למה אני לא עומד מאחורי מה שאני מביא לעולם? מצד שני, אתה אומר, אוקיי, אולי יש פה איזו הזדמנות חניכה, מה שאני יכול ללמוד ממנו, להשתפר ממנו, יכול שזה רק יעמיק את מה שאני מביא, ויחזק אותו, ויכול להיות שזו הזדמנות להבין שנייה משהו. והתשובות עוד לא ברורות, זה עוד כזה, אני בתוך זה עדיין.
אולי נהיה בתוך זה ביחד, נחפור את זה.
אוקיי.
קט, כזה, נזיז את זה, נחזור מדי פעם גם לגוף כזה, כשנוכל להרגיש מה קורה שם. אז אמרת שיש משהו שמתערער, ומציב איזושהי שאלה יותר מהותית על מה אני עושה פה. באיזשהו אופן זה גם מדבר על שליחות. שליחות של מה אני מביא לעולם. שזה את ה-big fucking thing. ואז יש את האני האישי שנפגע.
נכון.
אני נפגע, כשמישהו הייתי פעם בסדנה ומישהו קרא לבן זוג שלי בשם, אפילו לא דיבר אליי, אבל הוא קרא לו בשם מגונה ואני התחלתי לבכות בכי תמורים, כי כל כך כאב לי בלב האישי שלי שלא יכול לסבול את זה שהבן זוג שלי מקבל העלבה. יחד עם זאת, בשביל הדרך שלו, בשביל הדבר היותר מהותי וגדול, שום דבר שם לא התערער. כן, אז אני כזה כמו עשיתי הפרדה בין להיפגע לבין להתערער.
כן, אני מבין מה את אומרת. אני חושב שקוראים פה כזה הרבה דברים בו זמנית. יש צד, דיברנו על זה קודם, יש צד זכרי שאומר, אוקיי, אני יודע להתבונד עם זה, אני מבין, יש פה שיעור, אני הייתי איזה אסטרטגיה עכשיו קטנה, נעבור את זה, ויש צד שאומר, וואו, זה ממש כואב להרגיש שכאילו לא אוהבים אותך, או שמחפשים לפגוע בך, מחפשים לפגוע בשם שלך, זה כזה, זה לא מרגיש סביב הדבר הנקודתי שקרה, אלא סביב כזה, כמו התעוררות כזאת, שאנשים אומרים, לא אמרנו משהו הרבה זמן, אבל המתן חכימי הזה הוא בינם לא בסדר. ויש משהו בכוח של הרשת, שהרי בעצם שאנו מדברים עכשיו, וכל מי שכביכול מעורב בדבר הזה, כרגע עסוק בחיים האישיים שלו. אני יודע את זה בוודאות, אנשים יש בני זוג, ילדים, עבודות, טרדות, אף אחד לא חושב על מתן חכימי, אף פעם לא. אבל באיזשהו רגע נתון כזה, שהכל מתכנס יחד, למלא עוד דברים ברשת וטלפונים ואפילו דוד שלי ששולח לי משהו, וחבר שאומר לי משהו, וכזה שואלים שאלות, ומתעניינים, אתה אומר, מה קורה פה? מה זה קשור לחיים שלי? אני מתן חכים, אדם פרטי. נכון, אמנם יוצר תוכן, מביא את עצמו לעולם, במקרה זה כביכול במרכאות ציבורי, אבל זה פשוט העשייה שלי, כך קרה. הייתה אותה עשייה כשהיו לי 100 מאזינים לפודקאסט, זה אותו דבר, אני אותו אדם. אז משהו השתנה, אבל פתאום, האם אני מוכן לקבל את הדבר הזה? כלומר, את מבינה מה אני אמרת?
לגמרי. וגם אנחנו פה שואלים שאלות ולא לגמרי עונים עליהן, אולי אין פה מענה, אבל באמת מה זה ההפיכות היותר גדולות ברשת מיטו, ואז נגד למיטו, כל מיני הפיכות של cancel culture, כן? שמה קורה כשאני מבטל בן אדם על סמך האשמות שהגיעו אליו, כשלאו דווקא נבדקו האשמות האלה. אז אנחנו כמו בתוך איזשהו הפיכה כללית, גדולה, שמנסה לשאול איך אנחנו מוצאים הגינות ופגיעות בתוך תוכן ברשת. זאת אומרת, מצד אחד אני רוצה להביא את הלב המדמם שלי, הפועם, את כל החשיפות של מי אני באמת, שעל זה יש ביקורת מאוד גדולה, כן? חשיפות כביכול על מי אני באמת, אבל לא מספיק כדי שתהיה ביקורת על הדבר הזה. והנה אתה מעיז להביא משהו שאתה מאמין בו, שיכול לספוג ביקורת.
נכון.
ובעצם כאן אתה אמרת, אף אחד לא חושב על מתן חכימי. בוא נשים על זה סימן שאלה רגע.
אוקיי.
ובעצם אולי הרבה אנשים חושבים על מתן חכימי. ואכפת להם.
כן. אני לא יודע, זה מוזר, כי בסופו של דבר אתה יושב לבד בבית, או אתה יושב, אני יושב איתך, ואת אומר, בא לי שהחיים שלי יהיו מה שקורה פה בפנים. אני אוהבת מה שקרה עד עכשיו, אני לא רוצה להתחבר לאיזשהו מעגל גדול יותר, שבא אליי סביב תשומת לב שהגיע ממשהו שלא אני הצרתי, או ממשהו שהוא שלילי. וזה כאילו מפגיש עם הרבה דברים. אתה אומר, רגע, מה קורה פה? תראה, אני אגיד לך מה הדבר, אחד הדברים שהכי כואבים לי בזה, שאם עד היום השם שלי עלה בראש של אנשים, כי יצא פרק שאמר, שנגע בהם, שריגש אותם, שלימד אותם משהו, או איזה תוכן שיצרתי, פה זה בא עם ליווי שלילי. הבן אדם הזה, השרלטן הזה, עכשיו מישהו רנדומלי שיראה את זה, יחבר את השם שלי, בן אדם שחוקר שנים את הבריאות שלו ובריאות בכללי, קורא מחקרים, ספרים, ראיין כבר מעל 100 מומחים, כאיזה שרלטן? ככה זהו, ככה אתם מבטלים את השם שלי? כי צייצתי איזה משהו על השמש, והוא יצא גם מהקשר, כי זה היה איזשהו משהו לא היה מאורגן. ככה כאילו אתם מנסים עכשיו לבטל את כל העשייה שלי? כאילו את כל העומק שאני מביא ומשתדל לייצר זהו? כאילו על זה?
אז כאן אנחנו נוגעים באיזשהו רגש. דיברת מקודם על הזכרי שלך שממש רוצה כאילו לסדר את זה, וכאן יש איזשהו רגש שמניע מנגד, שהוא יותר שייך לאזור של הרגשות של הנקבי. אפשר לדבר עוד מתוך הרגש הזה? על החלק שנפגע, נפגע כמו קהל בלתי נראה של אנשים, שמש עכשיו יושבים ברכב ומקשיבים לקול שלך ומקבלים ממנו ערך, ופתאום מסתובבים ונושכים, כביכול.
אז לפני שנדבר על איך זה להרגיש את הכאב הזה, בא לי להגיד שאם יש דבר אחד שזה מפגיש אותי, אני דווקא מסתכל על נגיד על... אגב, אני לא נבחר ציבור, אני לא איש ציבור, כן? אז לא בחרתי בכך לקחת אחריות ולהגיד, אוקיי, אם התפקיד הזה בא אחריות. אבל כשאני חושב, נגיד, על איך אנחנו מבקרים בקלות אנשי ציבור, ואני יכול פתאום לראות איך זה רק יכול להעמיק את הקרע. אז יש בי צד אחד שאומר, וואו, אני ממש פגוע, אני ממש מפחד. ויש בי צד שאומר, כאילו, וואלה, רוצים קרב? אין בעיה, כאילו, יוצאתם סכינים, אני גם יכול להוציא סכין, אני כאילו, וואלה, אני יודע להגן על עצמי טוב מאוד, אם אתם רוצים שאני אשתמש בקלפים שיש לי, בשביל להראות לכם למה אתם טועים, אני יכול. אבל אז אתה אומר, אוקיי, יש פה שני קולות, ואני לא בטוח איזה מהם צריך להוביל, כי אחד מהם קשור למפגש שלי עם החיים, ואחד קשור למפגש שלי בחוץ, ובגדול, הקול הזכרי הזה, שרוצה להילחם, יכול לנצח את הקרב הזה, אבל הוא לא יחבר לבבות. והצד הפגיע הזה יחבר לבבות, אבל באיזשהו מקום הוא יוותר על הניצחון כזה. ואני אומר, וואו, אנחנו מסתכלים על הפגנות שקורות בארץ, שאני חושב שהן מוצדקות, לפעמים אני הפסקתי ללכת להפגנות, אבל הייתי הולך להפגנות, והייתי אומר, אתם צועקים פה בושה לאנשים. כאילו, ואני אומר, אבל האנשים הם אנשים עדיין. כלומר, אולי אתם לא מתחילים מה שאומרים, אבל אתם מתחילים לפגוע בשם שלהם, ולא משנה אם הם טועים או צודקים, בתוכם הם עוברים גם חוויה אנושית, ואנחנו רק מעצימים פה שאנחנו מתחילים לקלל אחד את השני.
את הנפרדות.
אנחנו מעצימים את הנפרדות, גם שאנחנו כביכול במרכאות חושבים שאנחנו בצד הטוב.
כן, נראה לי אתה גם מדבר פה בצורה אחרת, על האני הגלוי והאני הנסתר, של אנשים שמעיזים להביא את התוכן שלהם לעולם. כן, זאת אומרת, יש את מתן חכימי שהוא כאילו הגלוי, מי שאפשר לשמוע בתוך הפודקאסטים, מי שאולי אפשר לראות בראיונות, אבל יש גם את מתן חכימי שהוא אדם פרטי, שחלק מהרבדים האלה הם נסתרים, אבל הם באים לפני השטח בתוך החניכה הזאת. שוב, חניכה זו מילה מאוד גדולה ורחבה ונדיבה לחוויית השפלה, או שרודפים אותך, או שלא מאמינים לך יותר. אבל בתוך המסע הזה פתאום יש שני אני. יש את האני הקטן שרוצה לדאוג לעצמו, שדי, שלא יבואו לי כתבים הביתה, שמישהו שפוגש אותי ברחוב לא יבוא ויאשים אותי. אבל יש גם את האני הגלוי, שנראה לי שזה מה שאנחנו עושים עכשיו, אגב, להבין מה אנחנו עושים פה בפודקאסט הזה, זה בעצם להביא את החלק של האני הנסתר לתוך האני הגלוי, כדי להבין שהאדם שחוטף ביקורת הוא עדיין אדם, עם רגשות, שאגב, בגללו מלכתחילה, הגענו להאזין, כן? לא כי הוא חכם, או כי הוא הכי מעניין, או כי הוא הכי מראיין טוב, כי יש איזשהו דבר חשוף שהוא מוכן להגבי.
אגב, זה קטע, כי אני מאמין שרוב המאזינים שלי, לא שלי, הרוב המאזינים שעשינו לפודקאסט, יודעים את הצד הפגיע בי, ואני חושב שרוב הרעש השלילי מגיע מאנשים שבכלל לא יודעים מי אני.
ויש כמו את עולם המאזינים הקרוב, כמו המשפחה הקרובה, ויש את מי שבאדוות, מי שלא מכיר אותך.
אבל זה הדבר המטריד, כי זה מצד אחד אנשים זרים לגמרי, שהם נמצאים בתוך רשת שנורא קל פשוט לזרוק מילים. אני אגב חלק מהאנשים שכתבו על דברים לפעמים נכנסתי לפרופיל שלהם, וכבר ממש רואים איך בהפרש של רבע שעה כבר עברו לבן אדם הבא שהם תוקפים, או לרעיון אחר שהם תוקפים. אבל זה איזשהו כוח אנרצי מאוד חזק של לחפש עכשיו להביא משהו תוקפני, שאותה אנרגיה יכולה לייצר אדווה שלילית על דברים אחרים.
לגמרי. אז אני כזה סקרנית. מעבר לכל מה שקורה, אנחנו כמו עושים זום אאוט, ואחת הסיבות שאני מראיינת אותך, זה כי אני חושבת שאני מחזיק איזשהו אלמנט כללי, רחב, שהולך להתפשט יותר ויותר. זה כמו הילד האהוב הנרדף. כן, זאת אומרת, כל אדם שמעיז כמו איקרוס, אתה מכיר את המיתולוגיה שלו?
לא מספיק.
שהוא בנה לעצמו כנפיים משעבה, ואז הוא עיז כזה לעוף לכיוון השמש, ואז הוא נמס, כן? אז זה נחשב חטא של יוהרה, כביכול, להעיז להיות גדול. אבל היום, כשזאת הדרך של הרבה אנשים, בעצם להביא משכורת, כן? בואו לא ניכנס לכל מה שזה אומר ברמה הנפשית-רוחנית, אבל זאת הדרך שבה אני מביא אוכל לילדים שלי. ככה אני משלם על הגג שמעל הראש שלי. Basic shit. פתאום נכנס עוד איזשהו מקום של האם אני מוכן להפגיש את מה שאני עושה עם מי שאני, כן? כי אני, כשאני הייתי עובדת עכשיו בבנק הפועלים, אני שמה איזושהי חולצה, הולכת ונותנת שירות. אבל אם השירות שלי כולל התעסקות, כלומר, אשכרה להביא חלקים פגיעים מהאני הנסתר, איך אנחנו עושים את זה ועדיין נשמור על איזושהי רמה של שפיות?
ממש.
זה אני מראיינת אותך כמישהו שבתוך הקלחת, בתוך זה עכשיו, כן?
כן.
איך עושים את זה, מתן?
בא לי רק שנחזור אחורה רגע להגיד משהו, כי המטאפורה שנתת עכשיו חיברה שתי מילים שאולי רלוונטיות למסע החניכה, אז אני לא יודע להגיד בוודאות, אבל זה בעצם המסע של הבן אדם לכיוון השמש, שכל ההתעסקות פה סביב השמש.
נכון.
ואז היוהרה שבעצם פגעה בו, ויכול להיות שהשיעור זה משהו סביב יוהרה שלא מרגיש לי יאיר, כי כשאני אומר את זה שהוא משהו כמו חבר'ה תהיו בשמש, האמונה שלי היא שזה יעשה טוב, זה אחרי שחקרתי את הנושא, ואני מאמין שזה נכון. כשזה יוצא מקונטקסט, שאני לא מסביר עד הסוף, כי אולי אני מרגיש שתסמכו עליי, בדקתי זה. ביהורה הזאת אולי אני מפספס את היכולת להנגיש את זה בצורה שתשרת את כולם ולא רק חלק מהאנשים. ואז אולי זה חלק מהמסע החניכה להבין את זה. אמרתי לך איזה בן אדם אחד עצר אותי ברחוב לדבר איתי על זה, על מה שקרה לי, אז אתה מהזה, בוא נדבר רגע, והוא דיבר איתי על הרבה דברים, והוא הסכים כמעט עם כל מה שאמרתי, אבל אז אמר לי, אבל תראה, מה שאתה עושה מסכן אנשים. אז אמרתי לו, אם אתה חושב שזה סיכן אותך, אז אמר לי לא. אז אמרתי לו, מה ההבדל בינך לבין אנשים אחרים? אז אמר, הם לא יכולים לדאוג לעצמם. אז אמרתי לו, כאילו, על פי מה אתה, למה אתה מניח שהם לא מספיק capable? אבל אני חושב שאולי זה האנרגיה שעוברת. יש פה זה בן אדם שאומר ככה, ומסכן אנשים, בעוד אני מאוד מאוד מאמין בכל האנשים. מאוד מאמין שכל אחד ידע לדאוג לעצמו, לשמור על עצמו, להבין מה נכון לו כשהוא ילך ויתנסה. הרי כולנו שומעים אין סוף דברים, אין סוף דעות סותרות כל הזמן. זה רק אני בסוף שיחליט עם עצמי מה נכון לי, נכון?
אז אתה מאמין ביכולת העצמאית של כל אדם.
ממש, ממש.
זה נשמע כמו שליחות ממש גדולה, לסמוך על אנשים כל כך הרבה. מאיפה אתה מביא את זה?
רגע, אני רוצה לספר משהו בהקשר הזה. בטירונות הייתי בצנחנים. והיו איתנו אנשים שכזה עשו איתנו את הטירונות מסיירת מטכ"ל. כשאנשים מצנחנים הולכים למטווח, יש איזה סוג של כזה אין סוף שלבי בטיחות שנועדו למנוע מאיתנו מלהרוג אחד את השני. כשלוקחים את החבר'ה של סיירת מטכ"ל למטווח, אומרים להם, קחו את הנשקים, תתחילו. שם מישהו סומך עליהם ב-100%, נותן להם את התחושה שאנחנו סומכים עליכם, ובגלל זה הם יהפכו להיות מצוינים, ובצד השני אומרים, עלי לי אי אפשר לגמרי לסמוך, בוא נראה להם שאי אפשר לסמוך עליהם, אבל אני מצפה שהם יהיו כמו הסיירת מטכ"ל איכשהו, ואנרגטי זה לא משווה את עצמו אף פעם.
בסופו של דבר יש מי שבמטכ"ל, ויש את מי שלא במטכ"ל, ויש כביכול גם יכולות שונות שהם מקבלים כיוצא מזה.
נכון, אבל הם לא בכך באו איתם, הם פשוט אילו,
ממש, הם קוראים את ההתפתחות של זה,
בדיוק.
על ידי המנהיגים.
אז אני אומר, אני לא רואה סיבה להגיד לכם, או את הגישה הזאת שאומרת, you're not capable, אתם לא מסוגלים, אז אני אגיד לכם איך לעשות את זה הכי טוב, ואני אומר, אתם ממש מסוגלים, קחו כמה דברים שלמדתי, ראיינתי כמה מומחים, כמה דוקטורים, כמה פרופסורים, קראתי כמה ספרים, קחו את זה, אתם תמיד יכולים להטיל ספק, לחקור, לבדוק, ולהגיד, אוקיי, מה שמתן אמר במקרה הזה, לא מתאים לי. מהמם. לא כל מה שאני אומר נכון בעיניי. אבל המושיעים או התוקפים האלה אומרים, לא, הוא מסכן. אני אומר, טוב, זה עניין שלי איך שאתה בוחר לראות את החיים כנראה.
אתה רואה את עצמך כמנהיג?
וואי, זו שאלה שקשה לי לענות עליה, כי זה נראה לי מאוד סובייקטיבי לכזה מה זה מנהיג. אני חושב שאת אומרת לי מנהיג, אני מדמיין ראש ממשלה או נשיא. אז אני לא מרגיש כמו מנהיג, אני מרגיש כמו בן אדם שחוקר, שמנגיש ידע, ואני יודע שכשאני נגיד מעביר ריטריט, אני מוביל את הריטריט. אני יודע שכשאני, כן, אז אולי זה סובייקטיבי.
אני מסבכת אותך קצת בכוונה.
לא, אני אוהב את זה.
כן, כמו המפקדים של המטווח, שנתנו לחלק מהחיילים לראות חופשי, ולחלק עשו אין סוף כללים בטיחותיים. נשמע שאתה כמו מנהל מטווח. שאומר, רגע, אני בוחר לראות אתכם כסיירת מטכ"ל, כולכם סיירת מטכ"ל בעיניי, אבל מה זה הופך אותך?
מעניין. אני שם לב שקשה לי לענות על השאלה הזאת, כאילו קשה לי להגיד אני מרגיש מנהיג, כי כאילו אולי אני מתבייש בדבר הזה, אולי אני מפחד שיגידו לי, אתה לא, ואני אומר, זה כזה מפגיש אותי עם...
כן, ודיברנו גם מקודם, אני כזה ממשיכה איתך, קצת על המקום של מה זה להתערער ומה זה להיפגע. אני כאילו חוזרת לזה בגלל שנשמע שיש חלק שיודע, שלא מתערער, אבל יש חלקים שיכולים להיפגע מאוד מתוך כל התהליך הזה.
כן.
אז אני כזה בכוונה שולחת אותך, מה לא מתערער פה?
שום דבר לא מערער את האמונות שלי לגבי האינפורמציה שאני מביא.
מהמם. כן. אוקיי, מה עוד?
מה לא מתערער?
מה לא מתערער?
הכוונות שלי. לא מתערר, הרצון שלי להמשיך, שום דבר לא מאותת תפסיק.
אמרת את זה בביטחון.
כן, אני הולך להמשיך עם הפודקאסט, עם העשייה, עם הרצון לרפא אנשים, לעשות טוב בעולם, אבל לא מאנרגיה שאני רוצה לעשות טוב בעולם, אלא פשוט כאילו אני עברתי מלא שיט במשך מלא שנים, ואמרו לי שאתה לא תאכל, ולא תאכל, ולא תאכל, כי אתה לא חכם מספיק, כי המשפחה, כי כסף, כי הבריאות, כי... ואני כאילו לא רוצה שיגידו לי אתה לא יכול, ואני לא רוצה להגיד לאף אחד אתם לא יכולים. אז גם שזה נראה לכם, וואו, איזה רקלס זה, אני אומר לך שאתם יכולים. ושפחד הוא ידוע, וזה קונצנזוס, תקראו לזה מדעי או חווייתי, פחד מוריד את המערכת חיסון, פחד עושה אותך חולה, פחד מונע ממך מלהיות שמח, מלהגשים את עצמך. אז למה נראה למישהו שאני אביא את הדר של פחד לתוך העולם הזה? איפה זה מסתדר?
נשמע שאתה מאוד ברור.
אני ברור, זה מרגיש, זה מחזק אותי, כי היה לי, כי לא, לא, לא הרגשתי את התדר הזה של החזק הרבה זמן, הרבה ימים.
מדהים. אז אני כזה סקרנית מפה, לקחת אותך למקום שנפגע. זאת אומרת, יש איזה שהם עוצמות שלא מתעררות, אבל יש משהו בלב הפרטי שלך שמאוד נפגע. ואני אזמין אותך לתוך זה, מנקודת מבט של עד כמה אני מוכן להיות פגיע עכשיו, מול המיקרופון, על מה שכואב לי, שאתם עושים לי.
مش שלא בא לי שזה יישמע כאילו אתם עושים לי, כי אנשים שמקשיבים בדרך כלל אנשים מדהימים שמפרגנים ומרימים ורוצים להיות חלק מעולם טוב יותר, אבל כן, אני חושב שכל פעם שכזה דבר קורה, זה מפגיש אותי עם הפחדים הכי גדולים שלי, זה כאילו זה להיות לבד, זה שלא יעריכו אותי, זה שישכחו ממני, זה ש... את יודעת, הפחדים שבעיניי יש לרוב האנשים באיזושהי צורה כזאת או אחרת. מה אנחנו סך הכל רוצים להיות נאהבים? בואו, אפשר לספר לעצמנו כל כך הרבה סיפורים, אבל כל מה שאנחנו רוצים זה שיאהבו אותנו ולהרגיש בטוחים. וזה מערער לי את חוויית הביטחון באיזשהו מקום. או כאילו זה, כן.
אז שוב, אני כזה איתך פה בשיחה, כי אני רואה אותך כמישהו שמחזיק כרגע את הכובע החם, או יושב על הכיסא הבוער כזה. ורוב האנשים שמעיזים להיות דמות ציבורית, הולכים לחטוף אותה בצורה כזאת או אחרת. כן. ככל שהם יעיזו גם להביא תכנים יותר כנים, פגיעים, או בוא נאמר, controversial.
שנויים במחלוקת.
שנויים במחלוקת. אז הם בעצם הולכים לשבת בכיסא הזה. כן? והרבה אנשים לא מעיזים להביא את עצמם בגלל הפחד הזה. אז זאת אומרת, היה חלק אחד שלא מפחד כשהוא מאוד בתוך המקום שלא מתערער. שיודע, שיודע שאתה, מה אתה הולך להביא פה ומה המטווח, והיית מנהל המטווח, זה מה שהיה כתוב למעלה. אלה הדברים שאני יודע, ככה אני מנהיג בו, כולכם סרט מטכ"ל. ויש חלק אחר שהוא כמו אומר, רגע, אני בן אדם פרטי, ואתם עד כדי כך פוגעים בי כשאתם לוקחים את מה שאני אומר ומצביעים עליי כבן אדם, שאני מערער את חוויית הביטחון הכללית שלי.
כן, ממש.
אם היינו מציעים ביחד איזשהו גשר למקשיבים, שקודם כל אולי מפחדים להראות את עצמם, לא רוצים להביא את עצמם לעולם, בדיוק בגלל דברים כאלה. מה היית אומר להם על הנקודה שבה אתה נמצא בחניכה כרגע?
יש מלא דברים להגיד לזה, כי מצד אחד הצד המעצים שבי רוצה להגיד שלהביא את עצמך לעולם זה דבר חשוב. לבטא את עצמך בחופשיות בעולם הזה ובו זמנית, זה מפחיד וזה מאתגר. אבל דווקא אני מרגיש שיותר בא לי לדבר על המבקרים, שדווקא היה לי יותר קל לקבל כל ביקורת שאומרת, קשה לי לסמוך עליך כשכותב משהו כזה, כואב לי כשכותב משהו כזה, זה לא מה שרציתי שיקרה, משהו משתנה פה בך, ובדרך כלל האשמות הם כזה, איך זה משרת אותנו בלהתקרב בתור בני אדם, או בלהביא את הפגיעות שלנו, את מה שאנחנו מרגישים באמת. לא שקל לי להביא פגיעות, כן, אבל...
אבל באיזשהו אופן כמו לדבר את הכאב מאשר לדבר ממנו.
כן.
זאת אומרת, אפילו אנשים שכואב להם מעיזים לעשות את זה בצורה שהיא לבבית, אז נפתח ערוץ של תקשורת. ובעצם אני גם חווה את זה שכשמישהו בא עם האשמה או העלבה, זאת לא תקשורת, זה לא דרך לייצר גשר באיזשהו אופן. אנחנו גם דיברנו מקודם על כמה דברים שאולי יכולים לחזק אותך בזמן הזה, בתקופה הזאת, אז אני כזה מעלה אותם. אחד זה אנשים קרובים. אנשים שיודעים להוציא מהמיינד ולתת לך זמן של נוכחות קיימת כאן בגוף. אתה מחייך.
אני מחייך כי גם זה מזכיר לי כמה קשה לי לבקש תמיכה. וגם זה מאמת לפעמים עם איזושהי שאלה כזאת של האם יש לי אנשים כאלה בחיים? למרות שאפשר לענות על זה ככן ואפשר לענות על זה שלא, כי זה סובייקטיבי כזה ואולי כי אני לא בודק אז אני לא אגלה אף פעם. אבל יש פה איזה פחד להתאכזב, האם הם שם באמת בשבילי, או האם הם שם במידה מסוימת, אבל כולנו כל כך עסוקים וטרודים במה שיש לנו, שעכשיו, איך אמרת קודם, האם יש מישהו שהיה בא לפה עכשיו ושם פה סקש ונשאר איתי ועד שאני אעבור את זה? אבל אולי זה חלק מהמסע הזה, של לבדוק מי יש שם בשבילי, את היית שם בשבילי עם כמה שעות, זה היה ממש, ממש מרגש, ואנחנו אפילו לא נחשבים חברים קרובים.
אני חושבת שזה אחד הדברים שבאמת עולים כאן, השאלה הזאת היא של מי ידע לתמוך בי בתוך סוג הקושי הזה. זאת אומרת, דיברו על זה בתקופת הקורונה, שהולכים להיות גם מטפלי קורונה בהמשך. אנשים שכאילו מתמחים במה לעשות כש. כן, כשמישהו בא ולא יודע להתמודד עם בידוד. היום אני חושבת שהולכים להיות מטפלים, שהולכים להתעסק אך ורק באיך לתמוך באנשים שהם תחת איזושהי התקפה של הסושיאל מדיה. כי באיזשהו אופן הדמות הציבורית הזאת היא על סף התאבדות. כאן היא בגדול עומדת שם על קצה בניין עם רובה לכיוון הרכה, ואומרת, אני לא יודעת אם אני יכולה להמשיך עם החיים האלה, אני עושה גרשיים באוויר, כי בעצם הדמות הציבורית כל כך כואבת כרגע, שעד כדי כך שקשה לרצות להישאר, שזה חלק דיברנו, זה שרוצה לצאת לגמרי מהמטריקס, לעבור לאיזה, מה אמרת, חצי שעה בלי אף אדם מסביב, ופתאום למצוא איך זה להיות רק עם חלק הפרטי הזה שכל כך כואב לו. אבל אני אחזיר אותנו רגע. אוקיי. אני אחזיר אותנו רגע לעוד דברים שיכולים לתמוך בתקופה הזאת. אז אמרנו על אנשים קרובים, שלצערנו חניכות כאלה בעצם מראות מי קרוב אלינו כמו באמת, ומי שם רק שנוח לו. זה בהחלט מערכת סינון מאוד אפקטיבית, לפעמים לא רצונית.
נכון.
מאוד מאוד בתקופה הזאת מחזק אותך או תומך בך להישאר ולא לברוח לאביאל או כל מקום של חצי שעה.
לא, אין בי רצון לברוח. אני חושב שהנוכחות של אנשים היא באמת באמת מאוד חזקה כדי להזכיר לך מה קורה אגב במציאות האמיתית ולא ברשת. כי אתה ברגע שהטלפון סגור הדבר הזה בכלל לא קיים באיזשהו מקום.
אז גם זה, טלפון סגור, תקופות מסוימות.
גם נתת לי דוגמה מדהימה שבא לי, אולי תכף נפתח איזה דלת קטנה ותדברי על זכרי נקבי רגע, אבל בעצם אני, אמרתי משהו להתנתק מהטלפון, אז אמרתי, אבל מה אם אני צריך להגיע לאיזה פגישה מחר, איך אני אעשה את זה? את אמרת לי שאני חייב, או שזה חשוב שאני אצר, כמו, איך אמרת את זה?
בגדול זה איזשהו פילטר של להשתמש בפונקציות שאתה באמת רוצה להשתמש בהן בטלפון, ולא בכל המסיכים שמגיעים יחד עם פתיחת המסך. אז למשל, אם אני יודעת שאני רוצה לבדוק הודעה, לשלוח משהו, להתקשר למישהו ואימייל, אחד, כאילו אל ארבעת הדברים, אני רושמת אותם על דף, ואז אני מתמקדת אך ורק בהם. זה לקרוא לנוכחות הזכרית שלי, שיודעת בדיוק לאן אני רוצה ללכת, ולא לתת לי להישאב לכל מיני אנשים, הודעות, ציוצים, שבגדול הולכים מקלות לי את האנרגיה שאני צריכה כרגע.
וואו, זה כל כך מקלה את האנרגיה. לפעמים, גם בתקופות טובות זה מקלה את האנרגיה, וזה ממש מה שאמרתי שאני אקח איתי, אני הולך לפתוח את הפלאפון, אוקיי, אני צריך לשלוח הודעה לזה, לקבוע פגישה, זהו, לא פותח רגע עוד אפליקציה ועוד אפליקציה ומגיע, לא. אז רוצה רגע לתת מקום רגע לזכרי ונקפי, אני טועה אם אי פעם דיברנו על זה בפודקאסט, אבל זה נהיה דבר ששווה לדבר עליו שנייה.
אני אשמח לדבר עליו, רוצה לתת לזה איזשהו קונטקסט כללי, או... כי מדובר פה על תורה שלמה שמגיעה מהמזרח, שזה פשוט יכולת של הפרדת האנרגיות הקיימות בנו לשני כתבים. כן, זאת אומרת, זה זכרי ונקבי, לא קשור למגדר, לא לאישה או גבר, ממש לא, אלא יותר ליכולות שלנו לשים לב לזה שבעולם הטבעי הקיים שלנו ישנם דרכים שונות שבהם אנרגיה רוצה לזוז. זאת אומרת, אז אם אני מדברת על אנרגיה זכרית, יש לה יכולת התמקדות, תנועה, מדמים את זה לחץ ולקשת. כן? זה יכולת שלי להוביל, יכולת שלי לייצר מסגרות, ואז למלא אותה במה שאני רוצה, אבל המייצר מסגרת זה החלק הזכרי.
שלי. זה סביב מטרות בדרך כלל?
זה יכול להיות סביב מטרות, זה גם סביב הגשמת הייעוד הנשמתי שלי. כן? Okay. זאת אומרת, הפחד הכי גדול של הזכרי, זה אם אני אגשים את הייעוד שלי. אגב, אם אנחנו מדברים על כל הפודקאסט ואיך להביא את זה, חלק שיכול מאוד להתערער שם, זה החלק הזכרי שאומר, רגע, האם הקול שלי בגלל כל ההכפשות האלה לא יגיע לעולם? כן? עכשיו, זה כל אחד הנקבית, כי אנרגיה זו אנרגיה רוחבית, זו אנרגיה של החוויה הקיימת, דרך החושים, דרך האתה, דרך היכולת שלי להרגיש. כן? זה עולם הרגש, זה עולם האינטואיציה, זה עולם ה-receptivity, קבלתיות?
כן. משהו כזה.
משהו בעולם הזה. אז אנחנו בעצם יכולים דרך הנקביות, זה החוויה הקיימת בתוך המטרתיות. זאת אומרת, אם הזכרי אחראי לייצר את המסגרת, אז הנקבית זה מה שממלאת אותו. קצת כמו שאם עכשיו אתה תלך לים, דיברנו על זה מקודם, אז הזכרי יביא אותך לשם. זה איך אני מגיע לשם עם הציוד שאני צריך בדרך הכי נכונה או הכי בריאה. למשל, אבל okay. הנקבית תהיה איך זה מרגיש להיות בים. מה אני עושה כשכבר הגעתי לנקודה הזאת, או בזמן שאנחנו הולכים, איך אני חש את מה שקורה דרכי. וזכרי ונקבי זה שתי אנרגיות שקיימות בתוך כל גוף, וגם בטבע. זה כמו גל וחלקיק, זה כמו רוח והר, המון המון דימויים. אבל בתוכי תמיד יש דיאלוג פנימי בין שני החלקים האלה. אז חלק אחד בעצם הוא אחראי על הגעה. למטרה מסוימת או על יכולת שלי להישאר יציבה ונוכחת למול תנועות. וחלק השני הם התנועות עצמם, הם הפמינין. אני יכולה פה להביא פודקאסט שלהם רק לדבר על הפמינין, אני מנסה לקפסל עם האנרגיה הזכרית שלי. אבל הפחד הכי גדול של הפמינין קשור לקשר, קשור ל-will I be loved. כן, זאת אומרת, האם אני ארגיש אוהבים אותי? וזה עוד פחד שהעלית פה בתוך הפודקאסט, כן? בעצם האנרגיות האלה כשהן ביחד בסינרגיה, כשהם כמו זוג מאוהב או sacred union מחוברים, יש לנו בעצם אפשרות לחוות חוויה מלאה ושלמה של גם הגשמה וגם חוויה. אז אני לא כל הזמן באיזשהו מרדף אחרי להגיע לאנשהו, אבל אני גם לא כל היום עבוד באימפולסיביות ורגשות וכאוטיות.
כן, בעצם בכל סיטואציה אתה יכול להיות גם באנרגיה הזאת וגם באנרגיה הזאת בסך הכל, נכון?
בגדול. וגם בכל סיטואציה זה יותר שאלה של איך הם משלימים אחד את השנייה, כן?
כאילו אני רוצה לתת דוגמה למקרה ומישהו לא מבין.
מעולה, אז עכשיו אני יושבת איתך, ואני כביכול מנהל את הרעיון הזה, אז אני באיזושהי אנרגיה זכרית של הובלה, אבל אני גם כל הזמן שמה לב מה קורה לי בגוף, וכמה אני צריכה לנשום, ואם אני צריכה לשתות משהו, ואני שמה לב לבעות הפנים שלך, ואם הן משתנות. אז אני עושה מקום גם למה שאני מרגישה, פיזית, רגשית, אבל אני גם תשומת לב לאן אנחנו הולכים. אני לא פתאום נאבדת בתוך איזה מחשבה או רגש. אני יציבה, אבל אני מאפשרת לה לזרום.
חייבתי לדוגמה נגיד אחרת, יותר כזה, יותר, אני לא יודע, אולי את הפשוטה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אמרתי, אוקיי, נגיד אני יכול לשחות בים, ואני יכול להיות בזכרי שלי ולהגיד, אוקיי, יש לי רבע שעה לעשות ככה וככה בריכות, אני צריך לעבוד עם היד שלי בצורה כזאת, ו ואני רוצה לחזק את השריר שלי ולא משנה, וזה בזכרי.
נכון.
ואז אני יכול להיות בנקבי ולהגיד, וואו, כאילו, איזה יפה. מה שקורה מתחת למים, ואיך נעים לי בגוף, ואיזה חופש יש לי בחיים.
וזה לשחות, ואז פתאום לצוף, ואז לראות איזה משהו בקרקעית, וכזה לשחות ולגעת, ולשים לו שנעים.
להתרגש.
גם פתאום לקלוט שלא בא לי לשחות יותר. בא לי בכלל לשכב על החול. כל החוויות האלה הן יותר קשובות, הן קשובות, כן? זה גם קטע ממש חשוב של הנקבי, היא קשובה למה שקורה, כי אין מטרה. אז אני יכולה פתאום לשים לב שיש פה צמח בחדר, ולהיות ממש סקרנית לגביו, ופתאום נפתחים לי עוד ערוצים פנימיים. אז אנחנו דיברנו על זה בכל מיני הקשרים, אבל איך היית רוצה להחזיר את זה לשיחה, את הזכי והנקבי?
א', אני חושב שזה יהיה מול, כי את כזה ממש גרמתי להבין, אני בתור בן אדם מאוד משימתי, מאוד חזק בזכרי שלי, מאוד קשה לי לעצור רגע וליהנות מכמה שיפה ונעים ומה אני מרגיש, כי אני חושב על כל זה, על המטרה ועוד מטרה ועוד מטרה, ובדרך כלל זה פתפגע בחוויה שלי בסופו של דבר, שכבר אני לא אמצא זמן כמעט ליהנות, להירגע.
שגם כשתמצא זמן, אתה פתאום תשים לב שאתה לא מצליח. ואז זה הכניס אותך לעוד שאלות, ולעוד מחשבות, רגע, אז אולי אני צריך להקשיב לפודקאסט, אולי אני צריך לשים לדיד, ואז פתאום אני בעשייה שוב.
כן.
כן, אפילו יש דרכים לעקוף את הנקבית, לעקוף את הרוגע, כדי להיות בעצם באיזושהי משימתיות. זאת אומרת, אני יכולה בבוקר לקום להגיד, היי, מה מרגיש לי היום? ואני יכולה לקום בבוקר ושיהיה לי 17 דברים, שהם כביכול בפיתוח עצמי, אבל הם לא נותנים לי להרגיש מה באמת קורה בפנים.
ברור, אני יכולה להגיד עליי שאני קם בבוקר במיטה, ואין כאילו הרבה מקום להגיד, וואו, איזה נעים לי במיטה עכשיו, אני פשוט אשאר במיטה 10 דקות, ופשוט אני מזה שנעים, זה כזה, אוקיי, מה צריך לעשות עכשיו? וקמים, ויש אנשים שפשוט יכולים להתענג על המיטה שלהם, ולשים לב לכמה השמיכה קריספית כזאת, והטמפרטורה, ולהירגע, ולפנק את עצמנו, וזה כזה בין הזכי לנקבי, ואני חושב שאנחנו כנראה שנינו צריכים את שניהם, כדי להיות שפויים.
לגמרי. חיבור ביניהם, היכולת לשים לב לשניהם, ואפילו להיות בדיאלוג פנימי על מי מוביל כרגע, זה מה שמאפשר לנו חוויה שלמה. אז אני קמה במיטה ונעים לי וחם לי, ואני לא רוצה לקום. אבל רגע, אני גם רוצה להגיע לטיפול שלי בזמן. כן? כן. אז זאת אומרת, ואז יש איזשהו ריקוד ביניהם, שהוא בדרך כלל מאוד כואב פנימית אם אחד משתיק את השני, או בכלל לא מקשיב לו. אז אם אני אהיה במיטה ואני אהיה בתנועה ובעונג שלי או ברוגע שלי, עד כדי כך שאני לא אגיע לטיפול בזמן, אז אני אחווה לחץ ואני אחווה חוסר שקט ויהיה לי כעס מהזכרי שלי על הנקבית. ואם זה יהפוך אותו דבר, אם אני קמה כמו רובוט כל יום ובדיוק את אותו הדבר שצריך לקרות בזמן שצריך לקרות, אז כל החוויה שלי לשים לב לשינויים בתוכי, לחלימה בלילה, אולי יש בחוץ משהו יפיפה שעוד לא ראיתי, הולכים לאבדון, ואנחנו רוצים בעצם להצליח לעשות מקום לשניהם באיזשהו דיאלוג פנימי. היום אנחנו עשינו איזשהו תרגול כזה לפני הפודקאסט,
נכון.
ובעצם החזקנו כתבים שונים, שנותנים מקום לכל אחד מהם להתבטא, גם למול מה שהשני אמר. זאת אומרת, ברגע שהנקבית שלי אומרת, אני מאוכזבת ממך, אז הזכרי שלי יש לו אפשרות להגיד ממה את מוכזבת, ואז נפתח דיאלוג. ובתוך הדיאלוג הרבה פעמים עולים דברים לגמרי, לגמרי לא צפויים.
זה מאוד עוצמתי, חבל שאנחנו לא יכולים להסביר להם את החוויה, אבל...
פעם בנקליט.
פעם בנקליט לגמרי.
אוקיי. אבל אפשר בכל זאת לקחת את האלמנטים, כי אתה הבאת את זכרי ונקבי, ואנחנו מדברים כרגע, לפחות לדעתי, על הפיכה בהובלה. ככה אני רואה את מה שאתה עובר כרגע, אתה מייצג איזשהו אלמנט ארכיטיפלי, זאת אומרת, אתה מחזיק איזשהו דמות שהרבה מאיתנו נהיה בה. אמרתי את זה גם מקודם, הרבה מאיתנו שרוצים להיחשף ולהביא את הקול של העולם, באיזשהו שלב יחטפו ביקורת. איך אני בכלל עובד מול הביקורת הזאת, כן? זה מסע חניכה מטורף. קצת דיברנו על איך הזכרי והנקבי שלך באים לידי ביטוי בתוך המסע הזה. ואני כזה, בגדול, לא ראיתי את הנקבית שלך, זה בעיקר הזכרי שלך, שהיה כזה היה באיזושהי מודעות, אבל אני כזה סקרנת לראות אם יש שם משהו שאתה רוצה להביא.
מאוד קשה לי עכשיו קשה להיות בנקבי, כי הראש שלי אומר, אוקיי, רגע, איך אנחנו יכולים להוביל את השיחה הזאת למקום, אמרת על הארכיטיפים, דיברנו קודם על המורד, אז בוא נביא את זה, אני כאילו רוצה להביא ערך.
אז הזכרי שלך פה כרגע, הוא רוצה להביא ערך.
הזכרי שלי מאוד פה כרגע.
נכון. אז בוא נעשה ככה, בוא נעשה תרגיל, לך תדע אם זה יהיה בסוף.
או שנדבר על המורד או...
נביא אותו גם.
אוקיי, סבבה.
הנה, נגיד אתה, הזכרי שלך מורד בזכרי שלי, שהוא בהובלה של הפודקאסט. מה שקורה כרגע. שזה מעולה, כי הוא בעצם דואג לך. הוא נורא רוצה שאתה תביא ערך. אז בוא נראה אם אפשר, כמו שעשינו איזשהו חוזה. החוזה הוא שאני מבטיח לך שאני אביא ערך.
אוקיי.
לא משנה מה. יהיה פה ערך.
אני סומכת
עליך. אבל הערך יהיה כשאתה תסכים להביא את הנקבית שלך. כאן פגשנו איזה קושי.
זה מביך אותי להביא את זה פה. אבל גם שמעתי איך אני מסכימה. כלומר, להביא את הדבר הזה רגע, לדבר על עצמי בגוף נקבי, כי באמת זה נראה מאוד לא טבעי, אבל שאתה, אם אני מדברת עליי ככה, אז אני יכול להתחבר לזה שיש ישות נקבית בתוכי בך ולתת לזה מקום.
מעולה, אז אנחנו בעצם משתמשים בשפה מגדרית כדי לגעת בזה. וזה פשוט כלי, זה לא הופך אותך למגדר או הוויה אחרת, זה רק כמו לעשות מקום דרך השפה לזה שיש בי חלקים שונים.
כן.
שזה מדהים.
כן.
אז איך עכשיו זה מרגיש להביא את הנקבית?
בו זמנית מרגיש צורך להצטדק כזה ולהגיד, כן, אני מרגיש עם זה בנוח, כי אני מאוד בטוח בגבריות שלי וחשוב לי שידעו שאני גבר, ושכאילו אני מגדיר את עצמי כגבר, כאילו זה כזה איזשהו צד בי שכזה רוצה לשים את זה שם. ובו זמנית, כן, קטע לשים לב לזה שיש חלקים בי, כנראה תמיד. מלא סוגים שונים, והם נפגשים בצורה אחרת עם אנשים אחרים, ובגלל שאת כל כך דומיננטית וטובה בזה, אז ממש אפשרת לי להתמסר כזה לתוך, לתת איזה מקום שנייה.
כן, ואם אנחנו מחזרים את זה לתוך השיחה, אז באמת כשמגיעים רגעי קושי, הרבה פעמים אחד מהחלקים שלנו נוטה להשתלט. החלק היותר נקבי או ההובלה הזכרית, אז אם אני אסתכל על זה כהובלה הנקבית, זה לתת לרגש פשוט להשתלט עליי ולהיות בכאוס ולא לתת מקום לשום סטרקצ'ר שהיה קיים מקודם. אז כביכול בתוך הסיטואציה שאתה נמצא בה זה לעלות לטוויטר ולא יודעת להראות לעשות סרטון שלך אומר לכו להזדהר, סובל אתכם, לא 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 לא, כאילו משתגע, כן? מפוצץ את האינטרנט ברגשות הלא מעובדים והלא מרוסנים שלך. ודרך יותר זכרית זה להיכנס לראש, להתבצר שם ולא לעשות שום דבר מלבד איך לחשוב, איך לצאת מהדבר הזה כרגע. ובשני הסיטואציות אתה בנפרדות. לא הזכרית ולא נקבי שלך מקבלים את התמיכה מהצד השני באיזשהו אופן.
שני הצדדים פה אבל היו נשמעים לא הגיוניים, אז בעצם...
אחד מהם אתה יותר נוטה אליו.
לזכרי. כן, אבל גם כאילו פשוט איפה מקום להגיד, סתם נגיד הבנם שבא לטוויטר ואומר ממש כואב לי. האם לא יש מקום? איפה הוא נכנס?
אז הוא נכנס קודם כל בתפילה שלנו, שבאיזשהו שלב גם רשתות החברתיות הוא מקום של פתיחות לב ושל הגינות. אמן. אבל גם בגלל שאנחנו רוצים להביא רגע את הסיפור האישי שלך, של איך אפשר אולי להסתכל על המסע החניכה הזה כאפשרות להכיר את עצמך יותר לעומק, כדי שאנשים שיעברו את זה בעצם יקבלו הצצה שקורים פה דברים מתחת לפני השטח שהם לא רק הדבר שקורה בחוץ. נגיד עכשיו, עצם זה שאנחנו לא בטלפון שלך ובאסטרטגיות, איך להתמודד עם כל מיני השמצות, אנחנו כבר במרחב אחר, שמאפשר לך לעבור איזשהו תהליך של עיבוד, כדי למצוא את הדרך האישית שלך.
ממש.
אז אני חוזרת למורד, כן? אז דיברנו קצת על הארכיטיפ של המורד. איך אתה מכיר אותו בתוכך?
אני חושב שבכללי כשנחשפתי לכל הארכיטיפים של יונג, אז היה שם כזה הרבה סדר. כלומר, אוקיי, האישיות שלי נבנתה על חוויות ילדות מסוימות. ואיכשהו יצא שבגלל חוויות כאלה ואחרות בילדות שלא פגשתי את מה שרציתי לפגוש, התחלתי למרוד במערכת. ובתור ילד זה היה כזה להגיע לכיתה באיחור, לא לעשות שיעורי בית, לא יודע, וכל מיני שטויות אחרות שילדים עושים.
לאחר לשיעור, לא להגיע אליו?
לא להגיע אליו, לא, את יודעת, היה לי גם, את יודעת, מלא שטויות, לשבור דברים, לזיקוקים, סמים, כאילו, מה לא היה בתור ילד. אפשר להסתכל על זה גם במלא כיוונים, כן, יכול להיות שפתאום המערכת לא התאימה למורד להיות מה שהוא יכול להיות, ואז פשוט זה בא בגרסה פחות מדויקת, אבל בגיל בגרות, זה אוקיי, יש פה מורד שהוא בעצם מסתכל על המציאות ואומר, היא לא בכך חייבת להיות כמו שאמרו לי שהיא צריכה להיות. כלומר, זה שגדלתי על שלל עקרונות ואמונות של איך החיים צריכים להיות ואיך אני אמור להתנהג כדי להתאים לנרטיב של המיינסטרים, לא אומר שאני חייב להיות ככה. ובצורה מאוד טבעית, אמרתי, אוקיי, יותר חשוב לי להביא קול שמייצר חשיבה עצמאית או ערה או מודעת בחיים שלי, ואז אוטומטית זה פשוט יוצא הלאה. ואז ההתמרדות היא כזאת.
כן, אז המורד, כאילו זה דרך נוספת להסתכל על המורד, זה מורד שאני מורד למען עצמי, או אני לא מורד רק כאקט של לדחוף ממני את המוסכמה שהייתה, אז יש פה איזשהו אקט שיותר דומה לה, אם כבר דיברנו על זכרי נקבי, על הזכרי הפחות בוגר, כן? זה איזשהו מקום שאומר, פאק יו לעולם, אבל הוא לא רואה מה קורה אחרי הפאק יו, הוא לא חושב על מה התוצאה של שבירת הקד, או לא להגיע. בעצם המורד הבוגר הוא איזשהו מקום שמבקש להוריד את המוסכמה, הקונסנזוס הכללי שנכפה עליי, שלא בדקתי אותו, לא בחנתי אותו אפילו, והוא מעיז לבחון. הוא אומר, רגע, יש כאן משהו שלא מסתדר לי, אני מוכן לעשות את מסע החיפוש והחקירה העצמאית שלי, כדי שאני אוכל להגיע לתובנות שנכונות לי. שאני שומעת ממך שזה באמת אחד האתוסים הכי חשובים של כל הפודקאסט, של כל המטרה שלשמעת עומל, עובד. אבל באיזושהי שאלה היא, מי אני, איזה מין מורד הנינייה, כשאני נפגש עם הלוחמה החיצונית הזאת, כשיש את ההתקפה על השם שלי, כשיש את ההתקפה על העבודה שלי. אז אני מעבירה את השאלה הזאת אליך.
תשאלי את זה עוד פעם בצורה...
אחרת?
לא, פשוט כאילו כשאלה נקודתית.
איזה מין מורד יוצא ממך, או יצא ממך לאורך הימים האחרונים, מאז ששחררת את הטוויט?
זה ממש מעניין להבין מה המורד ומה הפחדים שלי יוצרים או מונעים מהמורד הזה לתפקד, אבל בגדול יש עבודה כזה בלתי נגמרת בין איזשהו רצון להוכיח. אני אוכיח לכם ותראו שאתם טועים ותראו למה אני צודק ותראו למה X, Y, Z, לבין להגיד, אוקיי, אין לי מה להיכנס לוויכוח כי יש אינסוף אנשים שיהיה להם מה להגיד ואני לא יכול לשכנע את כולם ואני יכול פשוט להיות להאמין בדרך שלי, ולא לצפות שאנשים יצטרכו להתחבר אליה, אלא מי שירצה את לקרוא לזה מדיסן, או את הרעיון שאני מביא ייקח, ומי שחושב שזה לא נכון או לא ייקח, וזהו. אז לא עשיתי הרבה. כלומר, היה כמה שיחות טלפון עם אנשים שרצו שאני אדבר, והיה תגובה או שתיים שניסיתי להביא, ואז אמרתי, טוב, אבל זה לא מרגיש לי כאילו נכון. אני לא רוצה לשתף פעולה עם המשחק הזה שנקרא... אולי רכילות, או רעש, או סקנדל במרכאות, כאילו זה לא אני, למה שאני אשחק עם המשחק הזה, למה ש... כאילו יש לי פלטפורמה, ועם אנשים שאכפת רוצים לשמוע מקשיבו, אבל אין לי מה להביא את הסיפור שלי, במרכאות לא חיובי, לתוך אנשים שלא יודעים מי אני, כלומר למה שאני אשחק את המשחק הזה שם, מי שהיה צריך לגלות את מה שיש לי להביא, את מה שיש למרואיינים שלי להביא, גילה את זה בצורה שמנית או לא, איך שלא נקרא לזה, ואין לי סיבה להגיע בכוח דרך הדלת האחורית, דרך איזשהו סיפור לא חיובי לשם, וזה קטע, התייעצתי עם אנשים, אז אמרו לי, תשמע, אם אתה רוצה עוד חשיפה, אז לך.
אז תיכנס לזה.
אבל אם אתה לא מרגיש שזה זה, אז לא, ואמרתי, כאילו ברור שלא, כאילו בטח לא כזאת, אני ממש, כל הדרך שלי הייתי נאמן לעצמי. לא היה קידום אחד ממומן, לא היה שום דבר אחד שניסה, בוא נבין איך אנחנו מקבלים עוד חשיפה, זה מה שקורה. אני יושב עם ערן, אני יושב עם שחר, אני יושב עם חן, אני יושב עם רן, אני יושב... ושמים את זה שם, ומי שצריך להגיע לזה, יגיע לזה, וכמובן שיש ימים שהייתי אומר, וואל, וואי והיום מקשיבים פי עשר יותר אנשים, כי זה סך הכל שירת את רוב האנשים, אבל אני אומר, אבל אני לא אתחוף לשם. כאילו אני לא אתחוף לשם, כאילו, בכוח. מי שצריך להגיע, יגיע, ואם הקהל צריך להיות קטן, אז הוא גם יהיה קטן. ואם הוא צריך להיות גדול, הוא יהיה גדול, אבל אני לא מחפש שום דרך להתערב בדרך.
אז קודם כל, הסיבה שבעיניי לפחות מה שאתה משתף עכשיו, זה גם איך אתה בוחר להתמודד, אבל בכלל עצם זה שאתה מוכן לחשוף את האיך, הדרך שבה אתה מתמודד עם הדבר הזה, יש לה המון המון ערך. כי הדרכים האלה, הדברים האלה שיקרו, הם לא צריכים לקרות אפילו לי, מספיק שיחפישו את שמו של חבר טוב שלי, של אבא שלי. כל בן אדם שכרגע עומד בצד כלשהי בהפיכה הפוליטית, גם באיזשהו אופן מחזיק צד, כן? אני לא אזכיר שמות, אבל מישהו שלא הכרתי היטב, כזה מאוד מהר הביא את החוויית נגד משלי, והרגשתי את עצמי נכנסת למורדת, כאילו במקום של רגע, לא אכפת לי שאתה המעסיק שלי, בעל הבית שלי, אני רוצה פתאום למרוד במה שאתה חושב, אבל כזה משהו מתוך מה שאמרת, זה לשים לב איפה יש ערוץ פתוח להשפעה, ואיפה אני פשוט נשאב לבק-טוקינג ופינג פונג, לא יעיל עם אנשים שלא פתוחים להקשיב.
כן.
גם כזה בתוך הארכיטיפ של המורד, אחד הדברים המעניינים, זה לשים לב מאיפה אני מצליח לקחת את המסע האישי שלי לשרת את הכלל. זאת אומרת, אפילו מסע שבו אני נכשל בגדול, פישלתי, אבל אני מסכים להביא את זה, זה מרד במוסכמות שהובלה היא דרך, אני יודע מה עושים. בעצם כשאני מסכים להגיד שאני לא תמיד יודע מה עושים, אני גם נותן עצמי להיות מנהיג פגיע. מתוך המנהיגות הפגיעה שלי, יש לי אפשרות להביא אנשים למקום שהם כל כך צמאים עליו, כן? לראות שקשה לי, לראות שאני לא תמיד מצליח.
כן. זה למדתי ממך ומשחר, אבל באמת, ואתמול העברתי את זה בסדנה, אבל כאילו באמת, ואולי בכל הפודקאסט, אבל את יודעת, הפגיעות מקרבת בין אנשים, להגיד כאילו קשה לי, להגיד מפחיד לי, להגיד עצוב לי, מחבר בין אנשים, סתם להעביר ביקורת, לדבר על מה שיש בראש, להתעסק בזכרי, במשימות, זה יש בזה יתרונות, אבל זה לא נותן לנו את מה שבני אדם צריכים, שזה חיבור, כולנו צריכים חיבור, כאילו, אני לא אוהב לתת רפרנסים, אבל כאילו אחד המחקרים הכי גדולים של הרווארד על הנפש היה, שביררו, ניסו להבין, מחקר של המון המון אנשים, של המון שנים, מה גורם לאנשים להיות מאושרים באמת, וראו שזה חיבורים בין אנשים. אז כאילו כל מה שאנחנו חווים, במיוחד בארץ עכשיו ובעולם, ובין אנשים וברשתות, אם זה יוצר, גם אם אתה מקבל שם הרבה כוח דרך לפגוע בשם של בן אדם שעשה המון רע, אנחנו בסופו של דבר יוצרים עוד ועוד נפרדות. ויש כל כך הרבה פיצי ילדות גם ככה, ופחדים מלהיפגע שמונעים מאיתנו להתקרב, שאז אנחנו פשוט רק מגדילים את זה, כל כך קל להגדיל את זה.
אז מתן, אני רגע רוצה לבדוק עם הזכרי שלך, מה הוא מרגיש על הערך שהוא מקבל פה?
הוא מרגיש טוב.
אוקיי, הצלחה גדולה.
ממש.
מה לגבי הנקבית שלך?
אני שמח שדיברתי על איך אני מרגיש. ממש, כאילו...
מה השתנה עכשיו בגוף?
תגידי לי, את מסתכלת.
אני רואה שאתה כזה עושה תנועות מעגליות עם היד, והכתפיים שלך קצת יותר רגועות כלפי מטה. אתה מחייך יותר פעמים, מכווץ פחות את העיניים. ורשימת מקולות מאוד ארוכה של הקיבה שאני עושה עליך כל הזמן.
סוכן להיות בחברותך.
לגמרי.
אבל כן, זה מרגיש טוב. זה מרגיש טוב. באמת, אני חושב שהחיים הם מסע כאילו מסתורי כזה. מה שקורה עכשיו פשוט קרה, ולא תכנתי שהוא יקרה, גם מה שקורה איתך, גם השיחה, גם הכל, אבל בתוך המסך הניחה הזה, אם זה יביא למצב שבסוף משהו טוב יקרה מזה, אז מעולה. הנה, שלמדתי להביא משהו יותר פגיע לתוך סיטואציה.
אם אתה משגר את עצמך כזה איקס זמן לעתיד, איקס כי אתה לא יודע כמה זמן זה יהיה, אבל בעתיד הדבר הזה כבר נפטר. כן?
כן.
מה אתה רואה במתן ששם? מה הוא יודע, מה הוא למד, איך הוא מחזיק את עצמו בעולם? וגם אתה לא יודע איך זה קרה, איזה תובנות יש לו.
כן, ברמה, אני אקרא לזה במרכאות אסטרטגית, אני חושב שבאיזשהו מקום, הפן הזה, או החוסר העמקה במחשבה סביב לייצר תוכן ולשגר אותו לעולם, אולי יש יותר מקום לחשוב איך זה יכול לפגוש אנשים. אתה יודעת, בסופו של דבר, גם אם האמת שלי היא כל כך חזקה על זה שהשמש היא רק עושה טוב, כל עוד מספיק שהפוסט הזה פגש בן אדם אחד, שמבחינתו קרה משהו לבן אדם יקר לו בגלל השמש, גם אם זה נכון וגם אם לא, ועשיתי לו כאב בלב, אז זה לא שירת אותי כל כך. אז אולי אני יכול לחשוב איך אני יכול להעביר תוכן בצורה שיותר שומרת על, על, על האור הזה שאנחנו רוצים להביא. אתמול ישבתי עם חבר, וחבר קרוב וחכם, והוא אמר לי, כאילו בגדול הוא אמר לי, תביא יותר אור. ושמתי לב...
אור עם עין או עם א'? רק למען
ה... אור עם א'.
אוקיי.
תביא יותר אור עם א'. ואני חושב שבתקופה האחרונה, פודקאסטים שהקלטתי, תכנים שנחשפתי להם, התעמקות בעוולות שקורות בעולם, כי תמיד אפשר להתעמק בעוולות, הכניסו משהו קצת אצלי, שרצה להביא אמת דרך החושך אולי. כלומר, בואו תראו את הדברים הרעים שקורים בעולם, בואו תראו את החברות שמרמות אותנו, את הממשלות, את התאגידים, לא משנה מה, תראו ואולי תתעוררו בזכות זה שזה העיר אותי הרבה פעמים מדברים מסוימים. אז אני חושב שזה הרבה פעמים עשה לי טוב להבין שיש מאחורי איזשהו סתם ממתק חברה שאומרת, הם יודעים שזה לא בריא, ואנחנו יודעים לייצר את זה בצורה שהוא יקנה את זה. בואו נבין שיש מישהו שמנסה גם קצת לתשש לנו את החושים. אבל בו זמנית, אולי עדיף לי לשכנע אותך לנסות לאכול בריא, מאשר להגיד לך לא לאכול את הממתק. ואולי יש פה איזה שיעור של שאם אתה רוצה לעשות טוב, אם אתה מבין שמעבר למדע או לשמש או להתנהלות, יש שאיפה קולקטיבית לייצר קרבה בין אנשים, אז אולי שווה שאני אשים לב לאיך אני מייצר פוסטים. וגם אם הם נראים לי הכי מצחיקים בעולם, או הכי עוקצניים, או הכי פרים, בהתחשב בזה שכולנו כל כך התרגלנו לסיפורים כזה.
תופסים כאלה.
תופסים מוחדים. כאלה. איך אני מביא משהו שמצליח גם לעשות טוב, גם להעביר מסר, ולא להתאפס על, על הצד השלילי שיכול לייצר בסוף עוד נפרדות. כי הרי כל הדרך שלי, וכל המרואיינים שהבאתי רובם, הם נגד הסטטוס קוו. אבל בו זמנית, אין רצון לייצר עוד נפרדות. אז אם אני חושב ככה ורופא חושב אחרת, או אם אני רוצה להתחסן ואחד לא, ואם אני רוצה לאכול זה, אני רוצה לשמור עדיין על הקרבה עם האנשים האלה, בזה שאנחנו חולקים דעות שונות. ואני חושב שזה צריך להיות הדעה של השאיפה של כולם, ואיכשהו בתוך זה אנחנו באיזה אנרגיה בעיניים מאוד קולקטיבית שמייצרים הרבה נפרדות ברשת, בתקשורת, בממשלות. אז אנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו שומרים על עצמנו ואיך אני שומר על עצמי ולא נסחף לאותו נרטיב שלילי שפתאום אולי קרה אצלי. וזה קטע, כי אני כל כך מדבר נגד להקשיב לחדשות שהן שליליות, אבל לא סושר צרכתי הרבה תוכן שלילי מהרשתות בעצמי, ואולי התחלתי לייצר תוכן שלילי בלי לשים לב.
נשמע שאנחנו מגיעים לכמו סיכום של הפרק, גם מבחינת כאילו לאסוף קצת מהגושי זהב כאלה שהתגלו פה. אז נשמע שקודם כל זה טיפ אחד מאוד מאוד מרכזי למישהו שחווה כרגע חוויה של האשמה, של הכפשה. מה עוד אתה מרגיש שהם? שהם יכולים לדעת. אחד זה באמת לזכור שאין מקום לנרטיב השלילי, אבל מתחתיו יש כנראה אדם פגוע. כן? זאת אומרת, דיברנו, לא דיברנו על גבולות, אבל כאילו יש מקום שבו אני גם צריך לשים לעצמי גבולות, כמה מהדבר הזה אני צורך, כמה תגובות או ציוצים שליליים אני נותן לעצמי, כי לא רק אני הגלוי חוטף פה, אני האישי הנסתר חוטף פה המון 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 מהלומות רגשיות. ואז איך אני אמצא את האנרגיה שלי בכלל להחזיר את עצמי למרכז כדי להגיב. ואני רוצה להגיב מהמרכז, כי אכפת לי מהאדם שכרגע אמנם אולי כותב בצורה כואבת ולא נעימה ומחבל בגשר של הקשר, אבל ממש חשוב לי לשמור על הקשר. כן. אני רוצה שיהיה אפשרות לקשר.
ממש. אני חושב שדי אמרת את הכל, אבל מה שעולה לי שבאמת להגיד זה א', לבקש עזרה. לא להיות בזה לבד ולבקש עזרה, אומר להביא את מה, את מה שכואב לי. לא לדבר רגע על הבעיה הנקודית, לדבר על זה שרק כואב לי, וזה כל מה שמשנה כרגע. כואב לי ואני מפחד, ושום דבר אסטרטגי לא ישנה את, את זה עכשיו. ואני חושב שהגבולות הם גם רלוונטיים ללשים גבול למה שקורה בחוץ. ובדרך כלל הגבול הוא הגבול שלי מול העולם, או הגבול שלי עם עצמי, אז זה, אני במקרה שלי לא פותח את הטלפון, הוא אומר למי שמטריד אותי, די, נגמר. ואני מחליט אבל מה הגבולות שלי עם עצמי שאני שם, כמו כמה זמן אני אהיה בטלפון, וגם איך אני יגיע לי, כמה זה אני אתן לזה להסיק אותי. אז אלה שני הדברים, את יודעת, בסופו של דבר זה הכל, מתמקדים בפגיעות, אז זה הכל.
אני ארחיב על המקום שאמרת, כואב לי, אני עצוב, אבל מה שעושים פה המלצה. וההמלצה היא לעשות את זה ביחד פיזית. זאת אומרת, יש משהו מאוד חזק בהדים של העולם התקשורתי שמאפשרים לנו להרגיש עוד יותר לבד. פתאום כשיש לי אותי לבד בתוך בית, ויש 200 אלף אנשים שאמרו עליי משהו שלילי, יש לי חוויה שאני עומד למות. לא ברובד הרציונלי, ברובד הסומטי. כן. אז בגלל זה אני ממליצה להביא איזה שהם חיזוקים סומטיים. החבר הזה עם הסקש, כן? או ללכת רגע להיות, אם זה ממשאה בברוכה בבית, אצל ההורים זה כמה ימים, כן? אבל ללכת למקום שבו אני פיזית בנוכחות של אנשים, שא' רצוי, מבינים מה זה אומר? לתמוך. לתמוך זה לא לתת עצות, זה לא לבוא אם אני יודע, תעשה ככה, תעשה ככה, זה חיבוק.
ממש.
זה יותר עיניים טובות. זה יותר לשים לב מתי אנחנו צריכים פשוט ללכת ולשחות בים או לגעת במשהו שעושה לנו נעים.
ממש.
אז כזה, מי שיכול יותר ויותר, לשים לב שגם אם אתם תהיו בצד התומך, זה יתמוך באנשים פחות דרך המיין ויותר דרך הגוף ודרך הרגש, כי זה בעצם המקום שמכיל את סך החוויה המפחידה שקורית כרגע. לא המיין. אחד הדברים שיכולים לעלות המון התנגדות באנשים בכלל, זה כשמתחילים לדבר על הגוף שלהם. זאת אומרת, כשאני מדברת עכשיו על דעה, על משהו קונספטואלי, אז זה לא בכך מערער. אם אני עכשיו אדבר על מה נכון לאכול, איך נכון להיות, במיוחד על הגוף או עוד יותר על מיניות, פתאום זה מעלה איזשהו צורך להתגוננות אישית. יש כמו חוויה של מתקפה אישית עליי ועל הגוף שלי, שלא באמת קורית. הרבה פעמים בגלל זה לשמוע איזושהי דעה כנגד הקונסנזוס הרפואי יכולה להיות נורא מפחידה, כי יש לי חוויה שמערערים לי את הביטחון שצרכתי סביב הגוף שלי.
ממש. אני חושב שזה הדבר היחיד שאני מנסה להביא. כי בסופו של דבר אני באמת אישית מאמין שאין תזונה נכונה לכולם, ואין תרופה נכונה לכולם, ואין זמן בשמש הנכון לכולם, ואין כאילו הכל הוא מאוד סובייקטיבי. בסופו של דבר תמיד יהיה ריבוי דעות, והדרך היחידה באמת באמת בעיניי לגלות מה נכון עבורנו זה להרגיש, להתנסות, לחוות ולהיות הסמכות שבודקת את הדבר הזה. כי כל עוד אני מחליט ש... מה שקורה בחוץ לי, אם זה היוצר תוכן שאמר משהו, הרופא, הממשלה, התקשורת, אז תמיד יהיה over information, תמיד יהיה כאילו אין סוף, אז איך, באיזה שלב אני אומר, אוקיי, אני הולך לבדוק שנייה, איך מרגיש אצלי, אחרי שלקחתי את המדע ובדקתי וזה, אבל...
וזה הופך אותך למורד.
זה הופך אותי למורד.
ברגע שאתה מציס אנשים...
אני לא מנסה להציס, אבל...
מסתבר שלדבר על הגוף זה מציס. זה מציס אנשים לפעולה. כי עד היום, כשאני יודעת שיוגורט זה בריא, אז זהו, זה מה שאני אכניס לגוף, בין אם זה טעים לי, בין אם זה מרגיש לי נכון באותו רגע, ובין אם לאורך זמן עולים בי תהיות, אני אמשיך ללכת לדבר הידוע. וכשאתה שם שאלה על הידוע, פשוט כלשים שאלה, בואו תבחנו עבור עצמכם. קרישנמורטי מדבר על זה כל הזמן, אמר, אני לא אלמד אתכם למדוד, אני אזמין אתכם לעשות את הדרך שלכם, תחשבו עבור עצמכם, כי זו הדרך היחידה להגיע לאיזושהי הוויה פנימית של תודעה אמיתית. לא יעזור אם אתם תתפללו לאל מסוים, אם אתם לא חווים את זה בפנים. ובאיזשהו אופן, השינוי הזה מהברומטר החיצוני של מה כתוב על האריזה, לעומת מה שזה עושה לי בגוף, זה מעבר פנימי. שדורש הקשבה פנימה, והקשבה פנימה יכולה להיות מפחידה, כי עולים המון דברים שם.
וואי, תודה על זה. אני חושב שאני מאמין שאחד מהדברים שיוצרים אחר בקשיים בין אנשים, זה שאנחנו מצפים מאנשים לחשוב ולהתנהג ולהגיב כמותנו, אז אני בדרך כלל, הדברים שאני מביא זה הדברים שעבדו לי, אז כן, אני עקבתי אחרי אנשים שאמרו מה לאכול, על השמש, על הכל, ו... אני התנסיתי והחלטתי מה נכון לי ומה לא, לא הכל עבד לי, כן?
לגמרי.
אבל עבד לי התקשורת הזאת מולם ככה. ואז אני אומר, אוקיי, זה עובד. אבל יכול להיות שכשאני מביא את זה הלאה, או שלא ידעתי שלאנשים אחרים זה מאוד כאב, האנשים האלה שעזרו לי. ואז אני מביא את זה הלאה, ולאנשים אחרים זה עובד, ולאנשים אחרים זה לא עובד, וזה דבר כזה לחשוב עליו. ואני חושב שבהקשר של היוגורט, הכי חשוב לבדוק יותר מאם זה נכון או לא נכון, האם זה מרגיש לי טוב, האם זה מרגיש לי טוב באמת, האם אני כאילו אבל מוכן להיות כנה עם עצמי. כי לפעמים כל כך לא בא לנו לוותר מה שאנחנו אוהבים, שגם אם היוגורט עושה לי כאבת, אני אמשיך איתו. זה יכול לקרות עם דברים שאני אוהב מאוד.
לגמרי, אחד הדברים אבל שגם שווה להיות בתשומת לב אליהם, שההקשבה הפנימה היא מותנית באיזושהי יכולת. זאת אומרת, לא כל אדם שברחוב שמחליט עכשיו אני מקשיב לגוף שלי, יקבל את כל האותות המלאים של מה שקורה שם, נכון. כי יש גם עניין של אימון.
נכון.
זאת אומרת, היכולת שלי לשוב ולשים לב שוב ושוב ושוב בתוך קושי, בתוך עונג, בתוך שימום. וגם איך אני מתרגם את זה. זאת אומרת, איך זה נשמע בתוכי כשכואבת לי הבטן, זה יכול להיות אוף הבטן, הצבנת הזאת עושה לי בלגן. וזה יכול להיות רגע, רגע, הבטן המתוקה שלי כואבת, מה קרה לך? רגע, אני רוצה להיות איתך כחלק נפרד, מה אני צריך לעשות כדי לתמוך בך כרגע? ואז גם לגייס סביבי את המודעות וגם את התמיכה שאני צריכה. זאת אומרת, גם ההסתכלות והאיך אני מקשיב ומקשיבה לגוף שלי, מאוד משנה את כל המרקם של החוויה ההוליסטית שלנו כבני אדם.
אז אני חושב שמה שבאמת אולי יצר את כל העניין הזה, זה היה שכשפרסמתי את הדבר הזה, ברשת שאני בדרך כלל לא משתמש בה ולא... וקשה להעמיק בה, לא רשמתי את הסייג הזה שמבחינתי הוא מובן מאליו של הכל אבל במינון ולשמור כן. על עצמכם וכמה ש, כמה שנכון לכם.
מבחינתך כאילו... כולם סיירת מטכ"ל.
בדיוק, mm-hmm. יפה. וואו, ארן, את פשפנה מרגש, תודה רבה.
תודה,
ממש.
אתה.
זהו להם אהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם ארן, כרגיל להגיד שאם כן, אנא מכם תחלקו את הפרק הזה, גם אם זה עם אדם אחד, כדי שנוכל להביא יותר רפואה, חופש וריבונות לתוך העולם הזה שיהיה שבוע נהדר, ולהתראות בשבוע הבא.